بلبل صغي راس خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שני זין בתמוז תש"פ, מסכת שבת דף קט"ו, בדיוק שישה שבועות לסיום מסכת שבת על קנ"ז דפיה, השתבח שמו הגדול עד. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו מקדישים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי אברהם מנחם בן אינדמירה, רבי חיים בנימין מרדכי בן עידה, רבי גרשון בן שרה, רבי יקותיאל יהודה בן חיה פייגה פרל, מרת ויויאן יוכבד בת אסתר, מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, והילדה חנה בת אסתר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארה דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיא הגדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה, מצווה קופה א', שלא לקרוע מעיל של כהנים, שורשי המצווה לפי שהקריאה, דבר של גנאי אצלנו ועניין השחתה. ואף כי בפי הבגד נתרחקנו מן הדבר, והוזרנו עליו בלב כדי שילבשהו על לובשו באימה ובעיראה בנחת ודרך כבוד, שעירה מלקוראו ומלהשחית בו דבר. הוא הדין לכל בגדי כהונה, הקוראן דרך השחתה לוקה ונוהגין, לבין אילו, כשיש בגדי כהונה בסחרים ובנקיבות. זוהי המצווה המאה ואחת מתוך התרי"ג מצוות, מצווה שמופיעה בספר שמות בפרשת תצווה. וכעת אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף קי"ד במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מניין ששינוי בגדים הוא דרך כבוד? והתשובה, שנאמר הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. שאלה שנייה, מי הוא תלמיד חכם שמחזירים לו אבידה בתביעות עין, והתשובה, מקפיד על חלוקו לאופכו כשיש עליו כתם. שאלה שלישית, האם חלבי שבת קריבים ביום הכיפורים? והתשובה, לרבי ישמעאל קריבים, לרבי עקיבא אינם קריבים. שאלה רביעית, יום הכיפורים שחל להיות במוצאי שבת, האם תוקעים? והתשובה, לא, כיוון שתוקעים להבדיל רק בין חול לקודש ולא להפך. שאלה חמישית, האם כניבת ירק היא איסור תורה, ומה שונה כניבת ירק מסלק שחייב משום תוכן? והתשובה, איסור דה רבנן ושונה מתוכן, כיוון שלא חותך חתיכות דקות אלא גדולות. והשאלה האחרונה על דף קי"ד, יום הכיפורים שחל להיות בשבת, האם מותר בכניבת ירק? יש אומרים שמותר ויש אומרים שאסור, זוהי התשובה. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, דף קי"ד במסכת שבת, הדף שחתם את הפרק ה-15 במסכת שבת, פרק ששמו ואילו קשרים. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע זין בתמוז תש"פ, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדפינו היומי, הלא הוא דף קט"ו במסכת שבת, מרחק שישה שבועות בדיוק מסיום מסכת שבת, בעזרת השם ובישועתו, יום שני כ"א במנחם אב תש"פ, השתה, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו היום הזה אנחנו מתחילים ללמוד בתחילתו של הפרק ה-16 במסכת שבת, פרק שנקרא כל כתבי הקודש, פרק שתחילתו בדף קט"ו עמוד א' בשורה השמינית מן המשנה הפותחת את הפרק במילים כל כתבי הקודש מצילין אותן מן הדליקה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה שהיא מגנה ומצלה, ונצליח. הפרק ה-16, פרק ששמו כל כתבי הקודש, עוסק בנפלה דליקה בשבת. מה מותר להציל מהדליקה ולאיכן? ואילו דברים מותר לעשות שלא תתפשט הדליקה, וכן בדין נוכרי וקטן שבאו לחבות בשבת, האם צריכים למנוע אותה מכך? ומתוך שמבארים את דין נוכרי שבא לחבות, התבהר בפרק גם דין נוכרי שעשה מלאכה בשבת, האם מותר ליהנות מכך. המשנה שפותחת את הפרק ה-16 בדף קט"ו עמוד א', עוסקת בנפלה דליקה בשבת, אילו כתבי הקודש מותר להציל מהדליקה. אומרת המשנה, כל כתבי הקודש כגון תורה, נביאים וכתובים, שלא תאמר שמותר לתרוח ולהציל רק תורה ולא נביאים וכתובים. לכן מדגיש רש"י, כתבי הקודש כגון תורה, נביאים וכתובים, כל כתבי הקודש מצילים אותם בשבת מפני הדליקה. ולכמן, במשנה בדף קט"ז עמוד ב' התבהר שהתירו להציל בשבת את כתבי הקודש דווקא למבוי שאינו מפולש, דהיינו, סמטה ללא מוצא, שאינו פתוח משני הצדדים לרשות הרבים, והתירו להצילם אף למבוי שאסור לטלטל בו בשבת שאינו מתוקן כראוי ככל הלכות מבוי, כפי שיבואר בגמרא לכמן בדף קט"ז עמוד ב', והתירו בהצלת כתבי הקודש טרחה בשבת וחיסרון עירוב במבוי שלא עשו בו שיתופי מבואות, דהיינו שגובים מכל הדיירים מעט מאכל ומניחים את זה באחת החצרות, ועל ידי כך כל בני המבוי משותפים יחד, וכאילו כל החצרות פתוחות לאותה חצר שמונח שם העירוב ונחשב כמקום אחד, ומותר לטלטל מחצר לחצר ומהחצר למבוי. ובמשנה לכמן בדף ה-120 במסכת שבת מבואר שאוכלין ומשכין שהתירו להציל בשבת לא התירו להצילם אלא למקום שמותר להוציא לשם בשבת. ומבואר במדרש תנחומה בפרשת יתרו שהטעם שהתירו להציל כתבי הקודש מפני כבוד התורה שכתובה בהם שלא יישרפו. כותב הרשב"א שמשמע במשנה שדווקא להציל מותר אבל לא לחבות. ובתלמוד הירושלמי מבואר שאם אינו יכול להציל את כתבי הקודש אלא על ידי כיבוי, מותר לחבות לפי רבי שמעון שסובר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, כי הרי אינו צריך את מלאכת הכיבוי והיה מעדיף שלא תהיה דליקה ולא יצטרך לחבות. ורק כאשר מחבא בשביל לעשות פיחם, זו מלאכה שהיא צריכה לגופה ואסור, כמבואר לעיל בדף למדה א' עמוד ב'. ואף שאסור מדרבנן לעשות מלאכה שאינה צריכה לגופה, משום ביזיון כתבי הקודש, התירו איסור דרבנן. אם כן, אומרת המשנה הפותחת את הפרק ה-16 במסכת שבת, כל כתבי הקודש כגון תורה, נביאים וכתובים מצילים אותם בשבת מפני הדליקה, בין שקוראים בהן כגון נביאים שמפטירים בהם בשבת בבית הכנסת, ובין שאין קוראים בהם בשבת כגון כתובים שאין קוראים בהם בשבת בבית הכנסת. ובשם רבינו הלוי פירש רש"י שאין קוראים בהם, היינו שאפילו ליחידים אסור לקרוא בכתובים בשבת, כפי שיבואר הטעם בהמשך המשנה. ואף שהתנא רמז כבר במילה כל כתבי הקודש שמצילים גם כתובים, הוא כתב שוב בין שאין קוראים בהם ובין שקוראים בהם, כדי לסיים בסוף ומפני מה אין קוראים בהם. אם כן, כל כתבי הקודש מצילים אותם מפני הדליקה בין שקוראים בהם ובין שאין קוראים בהם, ואף על פי שכתובים בכל לשון טעונים גניזה ואסור להניחם במקום הפקר. והגמרא תבאר שנחלקו המוראים בביאור דברי המשנה שאמרה, ואף על פי שכתובים בכל לשון, האם הם עולים על דברי המשנה שאמרה שכל כתבי הקודש מצילים ואף על פי שכתובים בכל לשון, או שזה על המשך המשנה שאף על פי שכתובים בכל לשון טעונים גניזה. ורש"י מפרש את המשנה כמאן דאמר שדברי המשנה אף על פי שכתובים בכל לשון באים לומר שמצילים אפילו אם הם כתובים בכל לשון. מכך שהתנא שונה ואף על פי שכתובים בכל לשון, משמע שיש חידוש בכך שאם כתובים בכל לשון מצילים או טעונים גניזה, כיוון שהוא סובר התנא שכתבי הקודש הכתובים בכל לשון אסור לקרוא בהם כיוון שאסור לכותבם, כפי שתבהר הגמרא. ומביא רש"י בשם רבותיו שפרשו שהחידוש בזה הוא דווקא על כתובים, אבל על נביאים אין חידוש שאם הם כתובים בכל לשון שמצילים ושטעונים גניזה. ומבהר רש"י שנראה שהם מפרשים כך רבותיו מפני שמצינו תרגום יונתן בן עוזיאל על נביאים, ומשום כך הבינו שנביאים ניתנו להיכתב תרגום ואין חידוש בכך שמצילים וטעונים גניזה אם הם כתובים בכל לשון. אבל רש"י דוחה את דבריהם ואומר שהחידוש שמצילים אם הם כתובים בכל לשון הוא גם בנביאים, שאף בנביאים אם יונתן בן עוזיאל אמרו תרגום מכל מקום לא כתבו ולא ניתנו להיכתב, ומי שאוסר לכתוב כתובים תרגום אוסר גם בנביאים. מסיים את המשנה ושואלת, ומפני מה אין קוראים בהם בכתובים בשבת? והתשובה, מפני ביטול בית המדרש, שהיו דורשים דרשה בבית המדרש לבעלי בתים ומורים להם הלכות, אז טוב שישמעו את הדרשה מאשר יקראו בכתובים. אם כן, מדברי המשנה כאן מוכח לא כמו הפירוש הראשון שהביא רש"י על המשנה שפרש שאין קוראים בכתובים דווקא בציבור, אבל ליחידים מותר לקרוא בכתובים בשבת, כי המשנה הרי כותבת בסיומה שאין קוראים בהם משום ביטול בית המדרש, משמע שאפילו ליחידים אסור לקרוא כדי שלא יבטלו מבית המדרש. אז איך רש"י יפרש את דבריו? ביאר בחידושי רבי משה קזיס שהפירוש הראשון ברש"י יפרש את המשנה כך, מדוע לא תקנו שיפטירו גם בכתובים לאחר שמפטירים בנביאים? מפני ביטול בית המדרש, אם יפטירו גם בכתובים לא תהיה שעות לדרשה, לפי שאין מטריחים על הציבור יותר מדי. זו היה המשנה שלנו, פותחת את הפרק ה-16, פרק ששמו כל כתבי הקודש, בדף קופטת ועמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת אם מותר להציל בשבת את כתבי הקודש שכתובים בכל לשון. איתמר נאמר בבית המדרש, כל כתבי הקודש היו כתובים תרגום בלשון ארמית, והגמרא קוראת ללשון ארמית תרגום, אף שכל לשון המתורגמת ללשון אחרת היא תרגום של אותה הלשון, מפני שאונקלוס תרגם את התורה ללשון ארמית, והוא התרגום המורגל בפי חכמים. לכך קראו ללשון ארמית תרגום, כך מסביר החתם סופר במסכת מגילה דף ח' עמוד ב'. אם כן, נאמר בבית המדרש שכל כתבי הקודש היו כתובים תרגום בלשון ארמית או בכל לשון. רב הונא אמר, אין מצילים אותן בשבת מפני הדליקה, ורב חיסדא אמר, מצילין אותן מפני הדליקה. רש"י מפרש את מחלוקת רב הונא ורב חיסדא על כל כתבי הקודש, ומביא בשם רבותיו שפרשו את המחלוקת דווקא על כתובים. מבארת הגמרא את מחלוקתם של רב חיסדא ורב הונא. אליבא דמאן דאמר, לפי השיטה שסוברת שכתבי הקודש הכתובים בכל לשון ניתנו לקרות בהן, מותר לקרוא בהם, משום שמותר לכותבם בכל לשון, ובמסכת מגילה בדף ח' עמוד ב' מצינו מחלוקת בין התנאים במשנה אם מותר לכתוב תורה, נביאים וכתובים בכל לשון. דעת תנא קמא שם שכל הספרים נכתבים בכל לשון, וכיוון שהוא מתיר לכותבם בכל לשון, מותר אף לקרוא בהם. לכן אומרת פה הגמרא, לפי השיטה שסוברת שכתבי הקודש הכתובים בכל לשון ניתנו להיקרות בהם, מותר לקרוא בהם, משום שמותר לכותבם בכל לשון, שזו דעת תנא קמא במסכת מגילה. אז דכולי עלמא לא פליגי דמצילין, בין רב הונא ובין רב חיסדא אינם חולקים שמצילים את כתבי הקודש הכתובים בכל לשון מפני הדליקה בשבת. כי פליגי, אלא לפי איזו שיטה חולקים רב הונא ורב חיסדא? הליבא דמאן דאמר, לא ניתנו לקרות בהם, לפי השיטה הסוברת שאסור לקרוא בכתבי הקודש הכתובים בכל לשון, כיוון שאסור לכותבם. רבן שמעון בן גמליאל חולק במסכת מגילה על תנא קמא וסובר שאין לכתוב ספרים בכל לשון. כי רבן שמעון בן גמליאל סובר שלא יתירו לכתוב ספרים בכל לשון אלא ביוונית. וטעמו מבואר בגמרא שם במסכת מגילה שמותר לכתוב יוונית, משום שנאמר בספר בראשית פרק ט' פסוק זך, יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. יפיותו של יפת ישכון באוהלי שם, דהיינו לשון יוון שהיא לשון יפה מכל בני יפת, תשכון בבתי המדרש של בני שם. וכותב בעל המאור שאם הם כתובים יוונית, גם רב הונא סובר שמצילים, שהרי מותר לכותבם יוונית וניתנו לקרות בהם. ותוספות בדיבור המתחיל, לא ניתנו לקרות בהם, מפרש בשם הרב פורט, הטעם שאם לא ניתנו להיכתב אסור לקרוא בהם, משום שכיוון שלא ניתנו להיכתב הרי הוא כקורא בעל פה, ודברים שבכתב אסור לאומרם בעל פה. והיה דוד פרש שמי שסובר שלא ניתנו להיכתב בכל לשון אוסר אף לקרוא בהם, כדי שלא יבואו לכתוב אותם באותן לשונות. אם כן, אליבא דרבן שמעון בן גמליאל יש את מחלוקת רב הונא ורב חיסדא, שרבן שמעון בן גמליאל סובר שאסור לקרוא בכתבי הקודש הכתובים בכל לשון, כיוון שאסור לכותבם. רב הונא אמר, אין מצילים אותם מפני הדליקה בשבת, דהה שערי הדינו לא ניתנו לקרות בהם. רב חיסדא אמר, מצילין אף שלא ניתנו לקרות בהם משום ביזיון כתבי הקודש. ופסק הריף כרב הונא שאין מצילים, כיוון שרב חיסדא היה תלמידו של רב הונא ואין הלכה כתלמיד בפני הרב. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, אליבא דמאן דאמר, וכן בעל המאור, שהיום נתמעט הדעת והזיכרון והותר לכתוב בכל לשון, כי אין הכל בקיאים בלשון הקודש. וסמכו על מה שנאמר בתהילים קי"ט, תת לעשות להשם, הפרו תורתך. וכדי שלא תשתכח תורה מישראל, התירו לכתוב בכל לשון, ולכן קוראים בהם ומצילים בהם מפני הדליקה בשבת. מקשה הגמרא על רב הונא ממשנתנו. תנן שנינו במשנתנו שפתחה את הפרק, כל כתבי הקודש מצילין אותן מפני הדליקה, בין שקוראים בהן, בין שאין קוראים בהן, אף על פי שכתובים בכל לשון. מה אליו? האם אין הפירוש במשנה? כך שקוראים בהם היינו נביאין, ושאין קוראים בהם היינו כתובים. ומכך שהמשנה אומרת, אף על פי שכתובים בכל לשון, משמע שסוברת המשנה, דלא ניתנו לקרות בהם, שיש חידוש בכך שמצילים, אף שאסור לקרוא בהם. כי מהלשון של המשנה, ואף על פי שכתובים בכל לשון, מדייק את הגמרא, שהמשנה היא כמאן דאמר שלא ניתנו לקרות בכל לשון. כי אם ניתנו לקרות בכל לשון, מה שייך לומר אף על פי שכתובים בכל לשון, הרי כל הלשונות שווים הם. וכתעני שונה המשנה שמצילין, אם פורצת דליקה בשבת חס וחלילה. מוכח מכך שאף כתבי הקודש שכתובים בכל לשון ולא ניתנו לקרוא בהם, מצילים אותם מפני הדליקה. וטיופתא דרב הונא, ודבר זה הוא פרחה לשיטת רב הונא. אז רב הונא מיישב את המשנה לפי שיטתו, אבל קודם לכך הוא מקשה גם על רב חיסדא. אמר לך רב הונא, רב הונא יכול לומר לך, ותסברה, וכי סבור אתה לומר שהמשנה אומרת שמצילים את כתבי הקודש אף על פי שכתובים בכל לשון? אם כך, האם הסיפה אמור ולמד את הסיפה של המשנה? מה נאמר בסיפה של המשנה? טעונין גניזה. השתא מעתה יש לתמוע, אם מצאו למצילינן גניזה מבעיה? אם מותר להציל בשבת כתבי הקודש הכתובים בכל לשון, האם צריכה המשנה להשמיענו שצריכים גניזה ביום חול? אלא על כוחך שהמשנה לא באה לומר שמצילים, אף שכתובים בכל לשון. ממילא קשה גם על רב חיסדא. אלא רבונה מתרץ לטעמי ורב חיסדא מתרץ לטעמי. רבונה ורב חיסדא מיישבים את המשנה לפי שיטתם. רבונה מתרץ לטעמי, רבונה מתרץ לשיטתו, כל כתבי הקודש מצילים מפני הדליקה, בין שקורין בהם דהיינו נביאים, ובין שאין קורין בהם דהיינו כתובים. במה דברים אמורים שמצילים שכתובים בלשון הקודש? אבל אם כתובים בכל לשון, אין מצילים משום שלא ניתנו לקרוא בהם. ואפילו אחי גניזה באו, ואפילו שאין מצילים בשבת מפני הדליקה, הם צריכים גניזה ביום חול. ופירוש המשנה הוא, ואף על פי שכתובים בכל לשון ואין מצילים אותם בשבת מפני הדליקה, טעונים גניזה ביום חול. עכשיו רב חיסדא מתרץ לטעמי, רב חיסדא מיישב את המשנה לפי שיטתו, בין שקוראים בהם דהיינו נביאים, ובין שאין קוראים בהם דהיינו כתובים, אף על פי שכתובים בכל לשון, נמי גם כן מצילים מפני הדליקה בשבת. ורב חיסדא כשיטתו שמצילים את כתבי הקודש הכתובים בכל לשון. ועל הקושייה, אם מצילים בשבת, אז מה החידוש של המשנה שצריכים גניזה ביום חול? יבהר רב חיסדא אחי כאמר, כך כוונת המשנה. ומקק שלהן, הריקבון שלהם של הספרים מאכילת התולעים, גם טעונים גניזה. כלומר, החידוש הוא שאף שהספרים בלו, טעונים גניזה. מקשה הגמרא על רבונה. מיתי ויקשו בני הישיבה על רבונה, שנינו בברייתא. היו כתובים תרגום וכל לשון מצילים אותן מפני הדליקה. אם כך, תיובתא דרבונה, הדבר הזה מהווה פרחה לדברי רבונה שאומר שאם הם כתובים בכל לשון, אין מצילים אותם מן הדליקה. אומרת הגמרא, אמר לך רבונה, רבונה יוכל לתרץ לך. היי תנא סבר, התנא הזה סובר כתבי הקודש הכתובים בכל לשון ניתנו לקרות בהם ולפיכך מצילים אותם. ואילו מה שאני אמרתי שאין מצילים מן הדליקה בשבת, זה רק לשיטת התנא הסובר שלא ניתנו לקרוא בהם. מקשה הגמרא קושייה נוספת על רבונה. תשמע בו ושמע קושייה על רבונה מברייתא, נאמר בה היו כתובים גפתית או מדית או עברית, כתב של עבר הנהר, או אילמית או יוונית, אף על פי שלא ניתנו לקרות בהן, מצילין אותן מפני הדליקה. הרי שאף למי שסובר שכתבי הקודש הכתובים בכל לשון לא ניתנו לקרוא בהם, מצילים אותם מפני הדליקה. אם כך, טיובתא דרבונה, פרחה על שיטתו של רבונה. ובברייתא הזו כתוב במפורש שזה למאן דאמר, לא ניתנו לקרות בהם. אז אי אפשר לתרץ את התירוץ הקודם שתרץ רבונה, שהברייתא הזו נשנתה כמאן דאמר שכן ניתנו לקרות בהם. אמר לך רבונה, רבונה יוכל לתרץ לך, שנחלקו בזה תנאים. תנאי, יש מחלוקת תנאים בדין הזה עם מצילים כשכתבם בכל לשון. לתניא שנינו ברייתא היו כתובים תרגום ובכל לשון, מצילין אותן מפני הדליקה. רב יוסי אומר, אין מצילים אותן מפני הדליקה. ורב יוסי מביא ראיה לדבריו. אמר רב יוסי, מעשה באבא חלפת. אבא של רב יוסי חלפת שמו, אומר רשי. שואל רבי עקיבא איגר, כיצד הזכיר רב יוסי את שם אביו בשמו? גמרא מפורשת במסכת קידושין בדף למד א' עמוד ב' אומרת, חכם הדורש משנה שם אביו, כלומר שיאמר כך אמר, אבי מורי, ולא יזכיר את שם אביו, וכך פוסק הרמב״ם. בהלכות ממרים פרק ו' הלכה ג' לא יזכיר אביו בשמו ולא בחייו ולא במותו. תרץ רבי עקיבא איגר בשם בנו רבי שלמה על פי רשי במסכת סנהדרין בדף ק', שאם מקדים שבח לפני שם אביו מותר. והוא הדין כאן שהקדים לומר אבא לשם אביו חלפת ואז מותר. אם כן אומרת הגמרא, מביא רבי יוסי שאמר אין מצילים אותם מפני הדליקה אם הם היו כתובים תרגום ובכל לשון. אמר רבי יוסי מעשה באבא חלפת שהלך אצל רבן גמליאל בריבי לטבריה. ומצאו שיושב על שולחנו של יוחנן הנזוף, ובתוספת הגרסה היא רבי יוחנן בן ניזוף, ובידו ספר איוב שכתוב תרגום והוא קורא בו. אמר לו אבא חלפת, זכור אני ברבן גמליאל הזקן אבי אביך, היינו רבן גמליאל הזקן שהוא אבי אביו של רבן גמליאל שהיה בדורו של חלפת, ואילו רבן גמליאל שהיה בדורו של חלפת הוא אבי אביו של רבינו הקדוש, אומר רשי, אז זכור אני ברבן גמליאל הזקן אבי אביך שהיה עומד על גבי מעלה, על גבי מדרגה בהר הבית. בהר הבית היו מדרגות במקום שהולך ונעשה יותר גבוה, כפי שמצינו במסכת מידות, פרק ב' משנה ג', והביאו לפניו ספר איוב שכתוב תרגום, ואמר לבני שקעהו תחת הנדבח, תחת שורת אבני הבניין, אפו רבן גמליאל בריבי ציווה עליו וגנזו את ספר איוב שכתוב תרגום. הרי שכתבי הקודש הכתובים תרגום לא ניתנו לקרוא בהם, ואם כן אין מצילים אותם מן הדלקה בשבת. מביאה הברייתא דעה חולקת, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, רבן גמליאל הזקן לא הניח את ספר איוב תרגום תחת אבני הבניין, אלא הריבה כערה של טיט כפו עליו, ואמר רבי שתי תשובות בדבר, שתי פרחות בדבר, לדחות את דברי רבי יוסי ברבי יהודה. חדה אחד וחיטית בער הבית מניין, הרי היו בונים את הר הבית בחול וסיד מעורבים, ולא בטיט שעשוי מעפר ומים, ועוד, וכי מותר לאבדן ביד, אלא מניחן במקום התורפה, במקום גלוי ומופקר, ומרכיבין מעליהן. אז במשנתנו מבואר שכתבי הקודש הכתובים בכל לשון טעונים גניזה, אף שלא ניתנו לקרוא בהם. ובברייתא כאן מבואר שלרבי ולרבי יוסי ברבי יהודה אינם טעונים גניזה, אלא לרבי יוסי ברבי יהודה מאבדם ולרבי מניחם במקום הפקר. והם חולקים על משנתנו שסוברת שגונזם. והרמב״ם בלכות שבת פרק חב ג' הלכה חבב, וכן משמע בשולחן ערוך סימן שין למדלת סעיף י' ב', נראה שהם פוסקים כרבי שאם לא ניתנו לקרוא בהם מניחם במקום התורפה. אמנם להלכה פוסק בשולחן ערוך שאין מניחים במקום התורפה, כיוון שהיום מותר לכתוב הכל משום עת לעשות להשם. אלא שמשמע מדבריו שאם לא ניתנו להיכתב היה מותר להניחם במקום התורפה. וקשה, הרי כשיש מחלוקת בברייתא עם האבדם ביד ומניחם במקום התורפה, ומן המשנה משמע שגונזם, הלכה כסתם משנה, מדוע פסקו כרבי בברייתא שמניחם במקום התורפה? כתב בשער הציון שאחד מחכמי הזמן תירץ לו, שכיוון שרבי הוא המכריע בין השיטות בברייתא של רבי גונזם ולרבי יוסי ברבי יהודה מותר לאבדם, אז רבי מכריע שמניחם במקום הפקר. הרי הלכה כדעת המכריע אפילו נגד סתם משנה. מבררת הגמרא, אילו תנאים נחלקו במחלוקת של רבונה ורב חיסדא. מן תנאי, מבררת הגמרא. מי הם התנאים שרבונה אמר לאל שנחלקו עם מצילים כתבי הקודש שכתובים בכל לשון, מן הדליקה בשבת? הילי, מה אם נאמר שהתנאים שנחלקו במחלוקת רבונה ורב חיסדא הם תנא קמא ורבי יוסי? ככה גרסה פה, אומר הרשש. לא תנא קמא דרבי יוסי, אלא תנא קמא ורבי יוסי, שתנא קמא סובר שכתבי הקודש הכתובים בכל לשון מצילים אותם מפני הדליקה כרב חיסדא. ורבי יוסי סובר שאין מצילים אותם כפי שסובר רבונה. אולי נדחה ונאמר ודילמה בהקה מפליגי, ואולי תנא קמא ורבי יוסי נחלקו במחלוקת אחרת. מר סבר תנא קמא סובר שכתבי הקודש הכתובים בכל לשון ניתנו לקרות בהן, ולפיכך מצילין אותן. מר סבר ורבי יוסי סבר לא ניתנו לקרות בהן, ולפיכך אין מצילים אותם. ואם כן, תנא קמא שאומר שכתבי הקודש הכתובים בכל לשון מצילין, זה משום שסובר שניתנו לקרות בהם, ואילו רב חיסדא סובר שמצילים אף אם לא ניתנו לקרות בהם. ואם כן, אין תנא שסובר כדעת רב חיסדא שאף אם לא ניתנו לקרות בהם, בכל זאת מצילים אותם. ואומנם רבי יוסי שאומר שאין מצילים כיוון שלא ניתנו לקרות בהם, הוא כשיטת רבונה. אבל כרב חיסדא אין תנא שסובר כמותו, שתנא קמא סובר שמצילים רק משום שניתנו לקרות בהם, ורבי יוסי סובר שאין מצילים. ואילו רב חיסדא סובר שמצילים אותם אף אם לא ניתנו לקרות בהם. וזו לא קושיה על רבונה, שרי כבר מצינו תנא שסובר כרבונה והוא רבי יוסי, אלא שהגמרה רוצה לברר מי הם התנאים שנחלקו במחלוקת רבונה ורב חיסדא. אלא אומרת הגמרא, תנאים שנחלקו במחלוקת רבונה ורב חיסדא הם רבי יוסי שסובר שאם היו כתובים בכל לשון אין מצילים אותם כשיטת רבונה, ותנא דגפתית, התנא של הברייתא לאל בדף קט"ו עמוד א', ששונה, היו כתובין גפתית אף על פי שלא ניתנו לקרות בהן, מצילין אותם מפני הדליקה, וזה כשיטת רב חיסדא. בברייתא הזו נאמר במפורש שאף שלא ניתנו לקרות בהם מצילים, בדיוק כמו שסובר רב חיסדא. ויהיה הגמרא ברייתא שיש דברים שאין מצילים אותם מפני הדליקה בשבת. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מופיעה בתוספתא הברכות שתקנו חכמים כגון תפילת 18 ושאר הברכות. ולאל בדף סמך א' עמוד ב' כותב רשי למה הכוונה ברכות כגון 9 ברכות שבתפילת ראש השנה שיש בהם מלכויות, זיכרונות ושופרות. והכמיעין, מה שכותבים כתב לרפואה, אף על פי שיש בהן אותיות של שם, שכתוב בהם שם השם ממש באותיותיו, ומעניינות הרבה שבתורה ופסוקים מפרשיות התורה שהיו כותבים בה כמעין ללחש, כגון כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, וכגון לא תירא מפחד לילה, האמור בתהילים צדי א', אין מצילים אותם מפני הדליקה. ואפילו לרב חיסדא שסובר שכתבי הקודש הכתובים בכל לשון מצילים, היינו משום שכתבי הקודש ניתנו להיכתב בלשון הקודש, ולכן אף שכתובים בכל לשון מצילים, שאם אינו מציל יש בהם ביזיון כתבי הקודש, אבל ברכות וקמיות שלא ניתנו להיכתב כלל, אין בהם משום ביזיון כתבי הקודש ואין מצילים, כך מסביר הריטב"א. ולאל לבנו בשם הראשונים שבזמן הזה מותר להציל אף דברים שלא ניתנו להיכתב, משום שהיום נתמעט הדעת והזיכרון והתירו לכתוב הכל משום עת לעשות להשם הפרו תורתך. וכתבו הראש והרן שאף ברכות מותר להציל בזמן הזה, משום שבזמננו התירו לכתוב ברכות ולברך ולהתפלל בהם. ומכל מקום לגבי כמיעין כותב הרשב"א שאסור להציל, משום שאין בה כמיעין משום עת לעשות להשם, שאין בהם תורה ללמוד או להתפלל. והטור פסק באורח חיים סימן שין למדלת, שהברכות והכמיעין מצילים בזמן הזה. ממשיכה הברייתא ואומרת, אלא אם נפלה דליקה בשבת נשרפין במקומן הן והזכרותיהן, מכאן אמרו כותבי ברכות כשורפי תורה, שהרי לא יצילם בשבת, וגורם לכך שיישרפו. מעשה באחד שהיה כותב ברכות בצידון, באו והודיעו את רבי ישמעאל, והלך רבי ישמעאל לבודקו אם אמת הדבר שכותב ברכות. כשהיה רבי ישמעאל עולה בסולם, הרגיש בו אותו אדם, נטל תומוס, קבוצת קונטרסים של ברכות, ושיקען בספל של מים כדי שימחקו, ולא יראה רבי ישמעאל שכתב ברכות. ובלשון הזה אמר לו רבי ישמעאל, גדול עונש האחרון על כך שאיבדו בידיים, מן העונש הראשון על שכתב ברכות, שאף שגורם שיישרפו אם טיפול דליקה בשבת, זה לא ודאי שיישרפו. ולכאורה לשם היה צריך לומר, כן, הרי פשוט הוא שמי שמאבד ביד חמור יותר ממי שגורם לאובדן. באר אחידה בכיסא רחמים במסכת סופרים, שהיה מקום לומר שזה שכתב עבר על דברי חכמים בשעה שכתב הוא איסור ודאי, וגם עבר איסור נוסף שגורם לכך שיישרפו עם טיפול דליקה, ונמצא שעבר שני איסורים, וזה ששיקן במים עבר רק על איסור אחד. לכך אמר לו שהעיבוד בידיים עונשו חמור יותר שבעיבודן עובר על דברי חכמים כמו בכתיבתם. מבררת הגמרא אם מותר להציל כתבי הקודש שאינם כתובים בדיו אלא בצבע אחר. באי מיני שאל ריש גלותא מרבא בר אבונא. כתבי הקודש שלא היו כתובים בדיו, אלא היו כתובים בסם, צבע צהוב, ובסיקרא, צבע אדום, בקומוס, שרף אילן, ובקנקנטום, בסם, שצובעים בו מנהלים שחורים. כך מפרש רשי את הצבעים הללו במסכת מגילה בדף חי עמוד ב'. והיו כתובים בלשון הקודש מצילים אותם מפני הדליקה, או אין מצילים אותם מפני הדליקה. והרי שגלות המבאר את הספק שהיה לו, טיבאי, יש להסתפק בזה למאן דאמר לרב חסדא שסובר שכתבי הקודש הכתובים בכל לשון מצילין, וטיבאי למאן דאמר, ויש גם להסתפק בזה לרב הונא שסובר שכתבי הקודש הכתובים בכל לשון, אין מצילים אותם מן הדליקה בשבת. ומסביר יש גלותא את צדדי הספק, טיבאי למאן דאמר אין מצילין, הספק הוא לשיטת רב הונא שאומר שאין מצילים כתבי הקודש הכתובים בכל לשון מן הדליקה בשבת, כי יש לומר, אני מילי דין זה שאין מצילים נאמר רק איך דקטיבי, במקרה שכתובים תרגום ובכל לשון, אבל אחר כאן דקטיבי בלשון הקודש, למרות שזה לא כתוב בדיו, אולי יסבור רב הונא שמצילין, או דילמה, או אפשר לומר להפך, שאפילו למאן דאמר שכתבי הקודש הכתובים בכל לשון מצילים, כמו שאומר רב חסדא, הני מילי איך דקטיבי בדיו, דין זה שמצילים נאמר רק באופן שהם כתובים בדיו, דמיקיים, שמתקיים לזמן רב, לפיכך מצילים, אבל אחר שכתוב בסם ובסיקרא, כיוון דלא מקיים, אין זה מתקיים בדיו, לא, אז לא מצילים. אמר להשיב לו רבא בר אבונא, אין מצילין. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אבל, וכן הרשב"א, הרי שנינו במשנה במסכת גיטין בדף י"ט שכותבים גט בסם ובדיו ובסיקרא ובקומוס ובקנקנטום, ובכל דבר שהוא מתקיים. וגם שנינו לאל בדף ק"ד עמוד ב' כתב בשבת בדיו בסם ובסיקרא בקומוס ובקנקנטום חייב, לפי שזו מלאכה המתקיימת. כי אם הוא כתב בדבר שאינו מתקיים, פטור. הרי שכל אלו הם דברים המתקיימים. אז למה לריש גלותא היה ספק שאם הוא לא כתב בדיו, אז אולי זה כתב שאינו מתקיים? תראה את הרשב"א שצריך לומר שמתקיימים קצת עד שדרכם של אנשים לכתוב בהם דברים שאינם עשויים להתקיים לעולם. ולכן, לעניין שבת הוא חייב שכן היא מלאכת מחשבת, אבל לעניין ספרים צריך לכתוב במה שמתקיים לעולם, וצבעים אלו אינם מתקיימים לעולם. וכוונת הגמרא כאן שהם לא מתקיימים לעולם כדיו. מקשה ריש גלותא על רבא בר אבונא שאמר לו אין מצילים. והרב אמנון התנא, והרי רב אמנון השנה ברייתא, שמצילין את כתבי הקודש הכתובים שלא בדיו. שואל הריטב"א אם הרי שגלות הידע מן הברייתא הזו שמצילים גם אם הם כתובים בסם ובסיקרא, למה הוא שאל בתחילה האם מצילים? אומר הריטב"א שצריך לומר שהוא לא ידע אם הברייתא הזו היא כדברי הכל או לא, ולכן שאל את רבא בר אבונא האם מצילים. אומרת הגמרא, אמר להשיב לו רבא בר אבונא, אי תניא תניא, אם כתוב כך בפירוש בברייתא, נלך אחרי הברייתא ואני חוזר בי. שואלת הגמרא מהי תניא, ואיכן היא הברייתא שמצילין? משיבה הגמרא, אמר רב אשי כדתניא, כפי ששנינו בברייתא, אין חילוק בין ספרים למגילה למגילת אסתר, אלא שהספרים נכתבים בכל לשון ומגילה עד שתהיה כתובה אשורית לשון הקודש על הספר, על קלף ובדיו. מכך שהברייתא שונה, שהחילוק בין ספרים למגילה הוא שמגילה נכתבת רק בדיו, משמע שספרים נכתבים גם בסם ובסיקרא, ואם כן ודאי שמצילין. שכן אם מותר לכתוב כך, ניתנו אף לקרות בהם, אם חס וחלילה פרצה דליקה בשבת, מצילים אותה מן הדליקה. מברר את הגמרא אם מותר להציל ספר תורה שנמחק. באי מיני רב הונא בר חילוב מרב נחמן. שאל רב הונא בר חילוב מרב נחמן ספר תורה שנמחק או בלה, שאין בו ללקט מכל הספר תורה 85 אותיות, כגון פרשת ויהי בנשא אהרון, שיש בה 85 אותיות, ועל כן זהו שיעור לספר תורה שנמחק או בלה להיות עומד בקדושתו, שוואי בנסוע הוא ספר תורה לעצמו, כפי שאומרת הגמרא לקמן בדף קוף תזיין עמוד א', שוואי בנסוע אהרון הוא ספר לעצמו. דהיינו, ספר במדבר נחשב כשלושה ספרים. מתחילת במדבר עד ואי בנשוא אהרון, הוא ספר אחד. ואי בנשוא אהרון, פרשת ואי בנשוא אהרון, זה ספר בפני עצמו, ומפרשת ואי בנשוא אהרון, זה ספר שלישי. ולכן 85 אותיות הוא השיעור לספר תורה שנמחק או בלה להיות עומד בקדושתו. משום שוואי בנשוא אהרון הוא ספר בפני עצמו שיש בו 85 אותיות. ואומר המאירי שכל הנידון כאן הוא רק בספר תורה שנכתב כדין בקדושה. ואחר כך נמחק או בלה ולא נשארו בו 85 אותיות. אבל אם לא היה כתוב בו מתחילה רק 85 אותיות, אין בו קדושה כלל ונשרף במקומו גם אם יש בו אזכרות. כך גם הוכח מרשי שכתב שזהו שיעור לספר תורה שנמחק או בלה להיות עומד בקדושתו. אם כן שואל רבונה בר חילוב את רב נחמן, ספר תורה שאין בו ללקט 85 אותיות, כגון פרשת ואי בנשוא אהרון, מצילים אותה מפני הדליקה או אין מצילים? ורב נחמן שואל את רבונה בר חילוב מדוע הוא מסתפק עם מצילים דווקא על ספר תורה שנמחק ולא על פרשת ואי בנשוא אהרון עצמה שחסרה באות אחת? אמר לי, שואל אותו רב נחמן, ותיבה אלך תסתפק לגבי פרשת ואי בנשוא אהרון גופה. אם פרשת ואי בנשוא אהרון עצמה נכתבה לבדה וחסרה באות אחת, האם מותר להצילה? השיב לו רבונה בר חילוב, איך עד חסר במקרה שחסר בפרשת ואי בנשוא אות אחת? לא כמי בא אלי. אין לי ספק שמותר להצילה. דקייבן דאית בי אזכרות, כיוון שיש בזה שם השם, אפילו אחד, אף על גב דלית בי, אפילו שאין בה 85 אותיות מצילין. כי כמי בא אלי, הספק שלי הוא ספר תורה שאין בו ללקט 85 אותיות ואין בו גם אזכרות, אין בו שם השם. מהי, האם מותר להצילו מן הדליקה או לא? אמר להשיב לו רב נחמן, אין מצילין. הייתי והקשה רבונה בר חילוב לרב נחמן, שנינו בברייתא, תרגום שכתבו מקרא, תיבות הכתובות בתורה ובנביאים בלשון ארמי שכתבן בלשון הקודש, כמו שנאמר בספר בראשית פרק למד א', פסוק ממזיין יגר סעדותה, וכפי שמיד תבהר הגמרא, ותרגום שבנביאים היינו מה שכתוב בספר ירמיה פרק י' פסוק י' א', כדנה תומרון להום, ירמיהו שולח איגרת ליחוניה בגולה וכתב לו כך, כדנה תומרון להום, כזאת תומרו להם, היינו לכסדים, אם יאמרו לכם לעבוד עבודה זרה, וכן פרקי התרגום שמופיעים בספר עזרא, אז תרגום שכתבו מקרא, וכן מקרא שכתבו תרגום, תיבות הכתובות בלשון הקודש שכתבן בלשון ארמי, וכתב עברית, כתב של עבר הנהר שיש בו אותיות גדולות ואינו דומה לכתב אשורית, שלא שינה את הלשון וכתבן בלשון הקודש, אלא ששינה את הכתב וכתבן בכתב עברית, מצילין מפני הדליקה. אין צריך לומר שמצילים תרגום שבעזרא ושבדניאל ושבתורה, שכתבו תרגום כהלכתו. ועכשיו מבארת הגמרא את הקושייה, תרגום שבתורה מה הניעו? מה זה תרגום שכתוב בתורה? יגר סהדותה. לאחר שלבן רדף אחרי יעקב והשיגו נאמר, שלבן אמר, ואתה לך נכרתה ברית אני ואתה, והיה לעד ביני ובינך, ויקח יעקב אבן וירימה מצבה. ויקרא לו לבן יגר סהדותה, שזה תרגום של גלעד, ויעקב קרא לו גלעד. כותב רש"י במסכת מגילה בדף ח' עמוד ב', שתרגום שכתבו מקרא, היינו שבמקום לכתוב ויקרא לו לבן יגר סעדותה, הוא כתב ויקרא לו לבן גלעד. אם כן, תרגום שבתורה, מה זה? יגר סעדותה, שהוא כתוב בתורה בלשון תרגום ומבואר בברייתא, שמצילים ספר תורה שכתוב בו רק יגר סעדותה, ואף על גב דלית בה 85 אותיות. אפילו שאין בזה 85 אותיות, קשה על רב נחמן שאומר שאין מצילים ספר תורה שאין בו 85 אותיות. תרץ את הגמרא קיטניא האימא ששונה הברייתא שמצילים תרגום של תורה, היינו להשלים למניין האותיות, היינו שיש בו 85 אותיות יחד עם התרגום, ומילת התרגום מצטרפת להשלים את ה-85 אותיות, ולכך מצילים את הספר. מסתפקת הגמרא, האם מצילים רק כאשר 85 האותיות כתובות יחד, או אף אם אין מפוזרות? איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, הני, אלו 85 האותיות שמותר להצילן מן הדליקה. האם זה דווקא כאשר הן מכונסות במקום אחד, אז מותר להציל? או שמצילים אפילו הם מפוזרות. רבונה אמר מצילים רק אם הן מכונסות. רב חיסדא אמר מצילים אפילו מפוזרות. ויש שתולים את מחלוקת רבונה ורב חיסדא כאן, שנחלקו עם מצילים דווקא כאשר האותיות מכונסות או אפילו אם הן מפוזרות. במחלוקת לאל בדף קט"ו עמוד א', שנחלקו האם מצילים כתבי הקודש הכתובים בכל לשון. לפי רב חיסדא שמצילים כתבי הקודש הכתובים בכל לשון משום ביזיון כתבי הקודש, כל שכן שמצילים גם כשהאותיות מפוזרות משום ביזיון. שהרי נכתבו כדינם, ולרבונה שאין מצילים, אם אין קוראים בהם, גם באותיות מפוזרות, אין מצילים. מקשה הגמרא על רבונה, מיתי ויקשו בני הישיבה, שנינו בברית הספר תורה שבלה, אם יש בו ללקט בכל הספר תורה 85 אותיות, כגון פרשת ואי בנשוא אהרון, מצילין. ואם לאו אין מצילים, מכך שהברית השונה, אם יש בו ללקט, משמע שגם אם האותיות מפוזרות וצריכים ללקט אותם, מצילים. כיופתא דרבונה, זו פרחה על רבונה שאמר שמצילים דווקא במקונסות. אומרת הגמרא, תרגם הרב חיסדא אליבא דרבונה, רב חיסדא שהוא אבר פלוקטה של רבונה, העמיד וביאר את הברייתא לפי שיטת רבונה כדי שהיא לא תהיה קשה עליו. מה שהברייתא אומרת שמצילים אף אם הן מפוזרות, הכוונה היא בתיבות מפוזרות, תיבה כאן ותיבה שם. אבל התיבה היא שלימה שיש בה את כל האותיות, ומצרפים למניין ה-85 אותיות רק תיבות שלימות ולא אותיות שאינן מצטרפות לתיבה שלימה. ורבונה אמר שאין מצילים דווקא כאשר האותיות מפוזרות ואינן מצטרפות לתיבה שלימה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין פרשת ויהי בנשוא אהרון. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, נאמר בספר במדבר פרק י' פסוק ל"ה, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה. פרשה זו עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות. ורש"י במסכת ראש השנה בדף י' ז' פירש שבין פסוק לפסוק יש סימנים הפוכים, וצייר שם נון הפוכה, כמין סוגריים כאלו. אבל המהרש"ל כתב שנראה בעיניו שהכותב נון הפוכה פוסל, משום שכתב אות יתירה שלא לצורך, והוא מפרש הסימניות הן שמשאיר רווח כמו בין פרשה לפרשה לפניה ולאחריה. אם כן אומרת הגמרא, תנו רבנן ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, פרשה זו עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה ומלמטה. דהיינו בתחילתה ובסופה כדי להבדילה מן הסמוכות לה, לומר שאין זה מקומה להיכתב כאן אלא במקום אחר. הפסוקים שקודם פרשה זו אינם עוסקים בסדר מסעות בני ישראל ואין כאן המקום לכתוב ויהי בנשוא אהרון. והגמרא תבאר בהמשך מדוע נכתבה כאן אף שאין זה מקומה. וגם יתבאר היכן מקומה הראוי. רבי חולק ואומר לא מן השם הוא זה. זה לא הטעם של הסימניות. רבי סובר שאין הטעם של הסימניות מפני שאין זה מקומה. משום שהוא סובר שכאן הוא מקומה להיכתב. קודם לכן כתוב ויהי בשנה השנית בחודש השני ב-20 בחודש. נעלה הענן מעל המשכן. העדות ויסו בני ישראל למסעיהם. ממילא אחר כך שייך לכתוב ויהי בנשוא אהרון. אז אם כן רבי אומר, לא זה הטעם של הסימניות, מכיוון שהפרשה הזו כן ניצבת במקומה, פרשת ויהי בנשוא אהרון. אלא מפני שפרשת ויהי בנשוא אהרון ספר חשוב הוא בפני עצמו, לכך יש לה סימניות למעלה ולמטה. מבררת הגמרא כמה נאז לה, כשיטת מי הולכת הממרא, הדה אמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, עלה כתוב בספר משלי פרק ט' פסוק א', חכמות בנתה ביתה, הצבא עמודי השיבה, אלו שיבה ספרי תורה, דהיינו שהקדוש ברוך הוא בנה את העולם בחוכמה, והוא חצב את עמודיו שהם שיבת ספרי התורה, כמען כשיטת מי הוא כרבי, כי פרשת ויהי בנשוא אהרון הוא ספר בפני עצמו, ולדבריו, ספר במדבר נחלק לשלושה ספרים, ספר אחד מתחילת במדבר ועד פרשת ויהי בנשוא אהרון, ספר אחד מאחרי פרשת ויהי בנשוא אהרון ועד סוף ספר במדבר, ופרשת ויהי בנשוא עצמה, ואם כן יש שבעה ספרי תורה, על החמישה חומשי תורה נוספו עוד שניים. מבררת הגמרא מיהו התנא החולק על רבי, מן תנא דפליג עלי דרבי, מיהו התנא החולק על רבי, אומרת הגמרא, רבן שמעון בן גמליאלו, דתניא שנינו ברייתא, רבן שמעון בן גמליאלו אומר לעתיד לבוא עתידה פרשה זו, פרשת ויהי בנשוא, שתעקר מכאן ותיכתב במקומה, ולמה כתבה כאן? למה כתבו אותה באמצע ספר במדבר שלא במקומה, כדי להפסיק בין פורענות ראשונה שכתובה קודם ויהי בנשוא, לפורענות שנייה שכתובה לאחר מכן. ועל כן לעתיד לבוא כאשר היצר הרע יהיה בטל ופורנויות בתהילות, ולא ידאגו מהפורנות, תיכתב היא במקומה. שכן הטעם שצריך להפסיק בין הפורנויות, זה כדי שלא יקטרג השטן, ויאמר בניך חטו חטא אחר חטא. וכן משום שהקורא מצטער כמה גדול כוח היצר הרע להחטיא את אבותינו ודואג על עצמו שלא יחטיאנו, אבל לעתיד לבוא, שאין שטן, אין צורך להפסיק בין הפורנויות. ולכך פרשת ויהי בנשוא, תיכתב במקומה. כך נאמר בפירוש חודש האביב. מבררת הגמרא מהם הפורענויות הללו שפרשת ויהי בנשוא הייתה צריכה להפסיק ביניהם. פורענות שנייה מהי? משיבה הגמרא שנאמר לאחר פרשת ויהי בנשוא בספר במדבר פרק י' פסוק א', ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם, שבני ישראל התלוננו אוי לנו כמה עייפנו בדרך הזו שלושה ימים שלא נחנו מעינוי הדרך. מתאוננים זה לשון עלילה שמבקשים עלילה כיצד לפרוש מאחרי המקום, אומר רש"י בספר במדבר. ממשיכה הגמרא ומבארת מהי הפורענות הראשונה. פורענות ראשונה היא מה שנאמר שם בספר במדבר פרק י' פסוק למד ג' ויסעו מהר השם, ואמר רבי חמא ברבי חנינה שהפירוש ששרו מאחרי השם, והיינו שבתוך שלושה ימים לתחילת מסעם יתבוא אספסוף תאווה ויתרעמו על שאין להם בשר כדי למרוד בה השם. ואמר שם מבאר כיצד משמע בפסוק ויסעו מהר השם שהם שרו מאחרי השם, משום שלא מצינו שהמקום שניתנה בו התורה שהם נסו משם נקרא הר השם, ולכן דרשו חכמים שהפירוש הוא ששרו מאחרי השם. וכפי שמבואר בפסוקים שלאחר המתוננים והספסוף אשר בקרבו יתבו תאווה ויאמרו מי יאכילנו בשר. והפסוק ויסעו מהר השם שנאמר קודם פרשת ויהי בנשוא הוא תחילת הפורענות של הספסוף המתאבים, שנאמר לאחר פרשת ויהי בנסוע, שבשעה שנסו מהר השם חשבו לעשות כן, לכך היא פורענות ראשונה, אף שהיא כתובה לאחר המתעוננים, כך אומר הרמב"ן. ואילו תוספות בדיבור המתחיל פורענות פירש על פי מדרש ילקוט שמעוני על פרשת בעלותך, שפורענות ראשונה היא שנסו מהר סיני כי תינוק הבורח מבית הספר, דהיינו שברחו מהר סיני דרך שלושה ימים, לאחר שלמדו הרבה תורה בסיני כדי שלא ירבה להם עוד מצוות. ואמר הקדוש ברוך הוא, לא נסמוך פורענות לפורענות, אלא נפסוק בפרשת ויהי בנסוע אהרון. וביאר עוד הרמב"ן, שהגמרא קוראת לזה שמיהרו לברוח פורענות, אף שלא הייתה להם פורענות על כך, משום שחטא עצמו נקרא פורענות. וגם אפשר שאלמלא חטא זה היה מכניסה מיד לארץ, ונמצא שהיה להם על זה פורענות. ולכאורה קשה, הרי לאחר פרשת ויהי בנסוע כתוב בתורה שתי פורענויות יחד, בלא הפסק ביניהם מתעוננים, והספסוף אשר יתאבו תאווה. אז לפירוש רש"י ניחא, כיוון שהספסוף שיתאבו תאווה זה לא פורענות חדשה, אלא היא פירוש הפורענות של ויסו מהר השם שכתובה קודם ויהי בנסוע. אבל הרמב"ן תירץ לפי פירושו שההפסק בין הפורענויות הוא, כדי שלא יהיו שלוש פורענויות יחד ונמצאו מוחזקים מלשון חזקה בפורענות. אחרי שלוש פעמים זו כבר חזקה. שואלת הגמרא, ואיכן מקומה של פרשת ויהי בנסוע? משיבה הגמרא, אמר רב אשי, בדגלים שנאמרו בפרשת במדבר. בפרשת במדבר התורה כותבת את סדר הדגלים שהיה במסעות בני ישראל, ושם כתוב, ונשא אוהל מועד מחנה הלוויים בתוך המחנות, ולאחר מכן היה צריך להיות כתוב, ויהי בנסוע אהרון. כך מסביר רבינו בחיי. הוא מבאר שלכך היו הסימנים על ידי נונים הפוכים, משום שיש 50 פרשיות מין ונשא אוהל מועד עד פרשת ויהי בנסוע. ללמדך שמקומה הוא 50 פרשיות לפניה, שהיא הגמטריה של האות נון. דנה הגמרא עם הצילים מהדליקה את הקלף החלק שאינו כתוב של הספר תורה. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה גיליונין מקום החלק בקלף של ספר תורה, מצילין אותן מפני הדליקה או אין מצילים אותן מפני הדליקה. מבינה כעת הגמרא שהספק הוא על כל צדדי הקלף, כגון הקלף שלמטה ושלמעלה מהכתב, וכן מקום הכתב שנמחק ונעשה חלק. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מברייתא. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מברייתא, נאמר בה, ספר תורה שבלה, אם יש בו ללקט 85 אותיות מכל הספר תורה שהוא שיעור לספר תורה שנמחק או בלה, להיות עומד בקדושתו, כגון פרשת ויהי בנסוע אהרון שיש בה 85 אותיות והוא ספר לעצמו, כי הרי הגמרא אמרה לאל שפרשת ויהי בנסוע אהרון הוא ספר לעצמו, ולכן 85 אותיות הוא השיעור לספר תורה שנמחק או בלה, להיות עומד בקדושתו. זאת משום שפרשת ויהי בנסוע הוא ספר בפני עצמו, ויש בו 85 אותיות. אז היות ונאמר בברייתא ספר תורה שבלה, אם יש בו ללקט 85 אותיות, כגון פרשת ויהי בנסוע אהרון מצילין, ואם לאו אין מצילין, ויש לשאול, עמי, מדוע כשאין בו 85 אותיות אין מצילין, תיפוקלי, הרי גם בלא שכתובים בו 85 אותיות, נאמר שניתן להציל משום גיליון דידי, מחמת הקלף עצמו, אלא ודאי יש להוכיח שאין מצילין את הגיליון של ספר התורה. דוחה הגמרא ואומרת בלה שייני. ספר תורה שבלה, שעליו דיברה הברייתא, דינו שונה, שמאחר והגיליון בלה, גם קדושתו בטלה, ורק כאשר הכתב נמחק והגיליון קיים, יש להסתפק אם מצילים את הגיליון. מנסה הגמרא לפשוט מברייתא אחרת, תשמע שנינו בברייתא, ספר תורה שנמחק, אם יש בו ללקט 85 אותיות כגון פרשת ויהי בנסוע אהרון מצילין, ואם לאו אין מצילין, ויש לשאול עמי, מדוע כשאין בו 85 אותיות אין מצילין, תיפוקלי, הרי גם בלא שכתובים בו 85 אותיות נאמר שניתן להציל, משום גיליון דידי, מחמת הקלף עצמו, אלא ודאי יש להוכיח שאין מצילים גיליון של ספר תורה שנמחק. גם את זה דוחה הגמרא ואומרת, הקלף שתחת מקום הכתב שנמחק, לא כמי בא אלי, אין לי ספק בכך שוודאי אין מצילים, משום דחי קדוש, מקום הכתב מתחילתו, שהוא קדוש, הוא לא קדוש לשם גיליון חלק, אלא אגב כתב הוא דקדוש, אגב הכתב הקדוש, לכן הוא קדוש, אז על כתב, אז לקדושתי, כשנמחק הכתב פקעה קדושת הכלף. כי כמי בא אלי, הספק שלי הוא רק על הכלף של מעלה ושל מטה מהכתב, ושבין פרשה לפרשה, ועל הכלף שבין דף לדף, בין עמוד לעמוד, וכן על הכלף שבתחילת הספר ושבסוף הספר, שמתחילתו הוא קדוש לשם גיליון חלק, וכאשר נמחק הכתב, יש להסתפק אם נשאר בקדושתו. הגמרא במסכת בבא בתרא בדף י"ג עמוד ב' אומרת, שמשאירים כלף חלק בתחילת הספר ובסופו, ומבואר שהשיעור הוא ראשו כדי לגול עמוד, סופו כדי לגול היקף, כלומר בראש הספר מניח קלף חלק כדי לגלול על עמוד של עץ שהספר נגלל עליו, ובסופו מניח חלק יותר גדול כדי לגלול עליו את כל היקף הספר, שהם לא היו גוללים את הספר לאמצע כמו שאנחנו גוללים, אלא הם היו גוללים מתחילתו לסופו, ובסוף הספר היו משאירים קלף חלק כדי לגוללו על כל היקף הספר. כך מסביר רש"י. שואלת הגמרא שוב, את היפוקלי משום מהו? הרי גם אם אין בו 85 אותיות, נאמר שניתן להציל משום הקלף של מעלה ומטה ובין דף לדף, ומכך שהברייתא אומרת שרק אם יש בו 85 אותיות מצילים, מוכח שאין מצילים את הגיליון החלק. דוחה הגמרא גם את הראיה הזו ואומרת, מדובר בברייתא הזו, בספר תורה דגייז ושדי, שנחתך הקלף מסביב, ולא נשתייר בו אלא מקום הכתב שנמחק. שואל הרשב"א, לכאורה אפשר להוכיח שאין מצילים את הגיליונים, מכך שהברייתא אומרת שרק אם יש בו 85 אותיות מצילים. ומדוע אין מצילים אחמת הקלף שבין מילה למילה ובין שורה לשורה, שאין זה מקום הכתב והוא לא נחתך? כי אם הוא נחתך, זה לא ספר תורה. תרץ את הרשב"א, שהגמרא לא הסתפקה על הקלף שבין שורה לשורה, שהרי הוא כמקום הכתב, ואף הוא אינו קדוש אלא מחמת הכתב, משום שאין משאירו, אלא כדי שיהיה הכתב ניכר ונקרא. הספק של הגמרא הוא רק על מקום הקלף של מעלה ומטה, ובין דף לדף שמשאירו לנוי וליופי, והוא קדוש מחמת עצמו ולא מחמת הכתב. נסה הגמרא לפשוט את הספק ממשנה, תשמע שנינו במשנה במסכת ידיים פרק ג' משנה ד', הגיליונין החלקים של מעלה ושל מטה, ושבין פרשה לפרשה, שבין דף לדף, שבתחילת הספר, שבסוף הספר, אם נגע בהם מתמים את הידיים, ואם נוגע אחר כך בתרומה, פוסל אותה. לאל בדף י' ג' עמוד ב' מבואר שבית שמי ובית הלל היו בעליית חנניה בן חזקיה, ובית שמי גזרו 18 דברים, וכיוון שהיו בית שמי מרובים מבית הלל, התקבלו גזירותיהם. ומבואר שם שאחת הגזירות היא שידיים שנגעו בכתבי הקודש ואחר כך נגעו בתרומה, יפסלו את התרומה. והטעם שגזרו על כך מפני שאסור לאחוז בספר תורה ערום בלא מתפחת, ולכן גזרו שהנוגע בהם יתמה את הידיים. הרי שגם הגיליונים יש להם קדושת הספר שגזרו עליהם תומת הידיים. גם את זה דוחה הגמרא ואומר, דילמה אגב ספר תורה שייני. שמה כאן זה שונה, מפני שהכתב עדיין קיים שלא נמחק. ואגב הספר תורה יש קדושה גם לגיליונים כמו ספר תורה. אבל הספק שלנו הוא באופן שנמחק הכתב, ואין כאן קדושה אלא מחמת הגיליונים ששימשו לספר בעודו קיים. מנסה הגמרא לפשוט את הספק מברייתא, תשמע שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא גיליונין החלקים וספרי מינין, תורה נביאים וכתובים שכתבו משומדים לעבודה זרה בכתב השורית ובלשון הקודש, אין מצילין אותן מפני הדליקה, שוודאי כתבום לשם עבודה זרה. כמה מבואר במסכת גיטין דף ממהי עמוד ב', אלא נשרפים במקומן הן והזכרותן. בררת הגמרא מהי? מה כוונת הגמרא לומר הגיליונים? לאו, האם אין הכוונה לגיליונים? זה ספר תורה שכתבו אדם כשר שאינו מין, ונמחק הכתב, ויש גיליונים למעלה ולמטה ובין דף לדף. הנה מבואר בברייתא שאין מצילים. ואין לומר שכוונת הברייתא דווקא לגיליון שבמקום הכתב שנמחק. על זה היה פשוט לנו שאין מצילים כמבואר לאל. ולא נוכל לפשוט את הספק לגבי גיליון שלמעלה ושלמטה ובין דף לדף, משום שסתם גיליון משמע גם הגיליון שלמעלה ושלמטה. ועוד הברייתא שונה גיליונים בלשון רבים, משמע גם הגיליונים שלמעלה ולמטה ובין דף לדף, אומר המהרש"א. דוחה הגמרא גם את הראיה הזו ואומרת, לא, אין כוונת הברייתא לגיליונים של ספר תורה. מה שאומרת הברייתא גיליונים, הכוונה גיליונין דספרי מינין. גיליונים של ספרי תורה שכתבו מינים, שאותם לא מצילים, אבל יכול להיות שגיליונים של ספר תורה שכתבו אדם כשר, מצילים. מקשה הגמרא על תירוץ הגמרא שהכוונה לגיליונים של ספרי מינים, השתא מעתה, אם כוונת הברייתא לגיליונים של ספרי מינים, יש לתמוע. ספרי מינים גופה היו, אין מצילים. אומרת הברייתא במפורש, ספר תורה שכתבו מין, יישרף. אז גיליונין של ספרי מינין, מבעיה. האם צריך לומר, והיה עולה בדעתנו, שמצילים? ברור שאין מצילים. בשביל מה צריך לכתוב? שגיליונים של ספרי מינים לא מצילים. תרץ את הגמרא אחי כאמר, כך כוונת הברייתא, וספרי מינין הרי הם כגיליונים. ספרי מינים הם כמו קלפים חלקים שלא נכתב בהם מעולם, ואין מצילים אותם. נמצא שדברי הברייתא אמורים רק לגבי ספרי מינים, ולא ניתן לפשוט את הספק על גיליוני ספר תורה. אם כן, הגמרא לא פשטה את הספק אם מותר להציל גיליונים של ספר תורה, ולהלכה פסקו הריף והרמב״ם, שאין מצילים את הגיליונים. וכתב הר"ן, הטעם, משום שמפשטות הברייתא משמע שאין מצילים את הגיליונים של ספר תורה, ומה שדחתה הגמרא ספרי מינים הרם כגיליונים, זו דחייה באלמה. ועוד טעם, כיוון שהגמרא לא פשטה את הספק, אז שב ואל תעשה, עדיף. כך פוסק השולחן ערוך באורח חיים, סימן שין למדלת, סעיף חף. מביאה הגמרא את הברייתא שהובאה לעיל בשלימותה. אומרת הגמרא גופה, נשוב לעצם דברי הברייתא שהובאה בסמוך הגיליונים וספרי מינין, אין מצילים אותם מפני הדליקה. ובסוף הברייתא יבואר המשך דעת הנקמה. רבי יוסי אומר, בחול, קודר את ההזכרות שבהן חותך את הקלף במקומות שמוזכר בהם שם השם, וגונזן, והשאר שורפן. אמר רבי טרפון, אקפח את בניי, חס ושלום אקבור את בניי, כלומר נשבע אני בחיי בניי, שאם יבואו לידי ספרי מינים, שאני אשרוף אותם ואת ההזכרות שבהן. שאפילו אדם רודף אחריו לאורגו ונחש רץ להקישו, נכנס לבית עבודה זרה להינצל, ואין נכנס לבתיהם של אילו המינים. שעללו המינים, מכירים את הבורא וכופרים בו, והללו נוחרים העובדים עבודה זרה, אין מכירים וכופרים, שרי כך גדלו וכך לימדו מבותיהם. ולכך המינים גרועים מהנוחרים, ועליהם על המינים הכתוב אומר בספר ישעיה, פרק נ"ז פסוק ח', ואחר הדלת והמזוזה שמת זיכרונך, שהם זוכרים ומכירים את הבורא ומשליחים את זיכרונם אחרי הדלת וכופרים. אמר רבי ישמעאל קל וחומר, ומה לעשות שלום בין איש לאשתו, דיינו לבדוק אשת שלא זינתה תחת בעלה כדי לעשות שלום בין האיש לאישה. אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים, שהכהן כותב את פרשת סוטה על קלף ומוחקו בתוך המים, ואף שכתובות שם הרבה הזכרות, הרבה שם השם, הללו המינים שמטילים קינה ואיבה ותחרות בין ישראל לאבים שבשמיים, על אחת כמה וכמה ששורפים את ספריהם גם עם ההזכרות שבהם. ועליהם, על המינים אמר דוד בתהילים קלט, הלא משנאיך השם אשנא, ובתקוממך את קוטט תחליט שנאה, שנא עתים לאויבים היו לי. דהיינו שהמינים אומרים שהקדוש ברוך הוא החליף את ישראל באומה אחרת מפני השנאה, אבל כך דורש רבי ישמעאל ממה שלשון הפסוק הוא, הלא משנאיך ולא שונאיך. שהם אומרים לישראל שהקדוש ברוך הוא שונא עם. ובתקוממך היינו הקמים על השם באמונתך שאינם מאמינים בך, את קוטט להתווכח עמם. ועל כן תחליט שנאה שנא עתים ולא שנאת חינם. אבל הם, לאויבים היו לי. שדעתם להורגני כאויב, כפי שמובא בהמשך הגמרא שרצו להרוג את מר בר רבי יוסף, מחמת הוויכוח, כך מסביר המהרש"א. ומביאה הברייתא את המשך דברי תנא קמא, וכשם שאין מצילים אותם מפני הדליקה, כך אין מצילים אותם אף בחול, לא מן המפולת ולא מן המים ולא מדבר המאבדן, שתנא קמא סובר שאינם צריכים גניזה. לכך אין צריכים להצילם גם לא ביום חול. נמצא לפי פירוש רש"י שמדובר בברייתא בכתבו מין, ותנא קמא סובר שספרי מינים גם ביום חול אין מצילים אותם משום שאינם צריכים גניזה. משום שהזכרותיהם לא נתקדשו, אלא מניחם במקום הפקר, ולכך אינו צריך להצילם. ורב יוסי סובר שההזכרות כן צריכים גניזה והשאר שורפם. אבל אינו חייב להצילם מחמת ההזכרות, כיוון שאינו עושה מעשה המחיקה בידיים. לתוספות מדובר בנמצאו ביד מין, ולתנא קמא אין מצילים אותם בשבת, אבל בכל מצילים שצריכים גניזה, ולרב יוסי רק את ההזכרות גונזים ואת השאר שורפים. באי מיני שאל יוסף בר חנין מרבי אבאו, אני ספרי דבי אבידן. ספרים שכתבו המינים כדי להתווכח עם ישראל. והמקום שמתווכחים שם נקרא בי אבידן. רבינו חננאל פרש שבי אבידן זו חצר ידועה שיש שם ספרי חוכמה מכל אומה, ויש בה ספרי תורה נביאים וכתובים. ומפני שאינו ידוע אם כתבו ישראל או לא, הסתפק יוסף בר חנין, האם מצילים אותם מן הדליקה? לא השיב לו רבי אבאו דבר ברור, אלא אין ולא ורפיה בידי. פעמים ענה כן, פעמים ענה לא, כי התשובה בפיו הייתה רפויה. מביאה הגמרא, האם הלכו האמוראים לבי אבידן או לא? רב לא אזיל, רב לא הלך לבי אבידן, כיוון שחשש שמה מתוך הוויכוח, יעמדו עליו יהרגוהו. וכותבים התוספות במסכת עבודה זרה דף י"ז עמוד א', דיבור המתחיל הרחק, כיוון שבי אבידן אינו מקום מינות ממש, אלא מקום ויכוח שמתקבצים שם המינים ומתווכחים עם ישראל בדינים, מותר ללכת לשם, ומי שלא הלך לשם, אינו אלא מיראה שלא יהרגוהו. ואומרת הגמרא, רב כל שכן שלא הלך לוי לבית עבודה זרה שנקראת נצרפי. שמואל לוי נצרפי לא אזיל, לא הלך, אבל לוי אבידן אזיל היה הולך. אמרו לימינים לרב, מה איתם לא עתיתת לוי אבידן, מדוע אינך מגיע לוי אבידן? אמר לו, יושיב להם רבה, דיקלה פלניה איקה באורחה וקשי לי, דקל פלוני יש באמצע הדרך וקשה לי ללכת שם, כי שורשיו נעשו כמין תל קטן, ובעצם הוא לא רצה ללכת לשם מפחד שמה יארגו, והוא דחה אותם בטענות שווא. הישיבו לו המינים, נעקרי, נעקור את הדקל כדי שתוכל ללכת לבי אבידן. השיב להם רבה, דוכתקה שלי. קשה לי לעבור במקום הדקל למרות שיקצצו אותו, כיוון שתהיה שם אגומה. ועוד פירוש מביא רש"י, שרבה הישיב להם שקשה לו הריח של הדקל שיישאר שם. מר בר יוסף אמר, אנא, אני יכול ללכת כיוון דימינאיו אנא. מכירים הם אותי ולא מסתפינה מינאיו, ואיני פוחד מהם. זימנה חדה אזיל, באו לסכוני. פעם אחת הלך ורצו להורגו. מביאה הגמרא מעשה על מין. אמא שלום דויטו דרבי אליעזר, אשתו של רבי אליעזר, אחתה הייתה אחותו של רבן גמליאל אביי. הווה הוא פילוסופה בשביבותי, היה בשכינותם מין. ותוסות בדיבור המתחיל פילוסופה אומרים שפילוסופה בלשון יוון, איש אוהב חוכמה. ועוד הביאו שיש גורסים פילסיו הלשון לצון ושחוק. אז היה בשכינותם פילוסופה דה ושקיל שמה דה לא מקבל שוחדה. שהיה מוציא על עצמו שם שאינו מקבל שוחד מבעלי דינים הבאים לדון לפניו, היה מקבל שוחד בסתר. באו לאחוכי בי רבן גמליאל ואחותו, אמא שלום, רצו ללעוג לו. האיילה לשרגה דדאב, הכניסה לו, אמא שלום מנורה מזהב לשוחד. ואומר המערשה שהגמרא אינה אומרת שנתנה לו את המנורה, שוודאי לא תפסיד מנורה בשביל ללוג לו, אלא היא הכניסה את המנורה לביתו והרתה לו בסתר שתיתן לו את המנורה כשוחד, וכך הוא גם בהמשך הגמרא לגבי רבן גמליאל. ואילו החתם סופר כותב שרבן גמליאל ואחותו כן הפסידו חמור ומנורה, כדי להתלוצץ עליהם ולגלות קלונם ברבים שלא יימשכו ישראלים אחריהם. אם כן, באו לאחו חבר עצור רבן גמליאל ואחותו ללעוג לו, האיילה לשרגה דדאבה הכניסה לו אמא שלום מנורה מזהב לשוחד, ואז הוא לקמי והלכו רבן גמליאל ואחותו לדון לפניו. אמרה לה, אמרה לו אמא שלום לפילוסוף הבעינה דניפלוג לי בנכסי דווי נשי, אני רוצה שרבן גמליאל יחלוק עם מנכסי אבינו שנפטר. אמר לה, הוא השיב הפילוסוף הפלוגו, תחלקו בנכסים. אמר לה, אומר לו רבן גמליאל, הפילוסוף הכתיב לן במקום ברא, ברת הלא תהירות. כתוב לנו בתורה, במקום שיש בן, הבת לא יורשת. אמר לה, השיב לו הפילוסופה, מן יום הדגליטון מערה ריחון, התנת לי תורה איתה דמשה והתייב את ספר האחריתי. מיום שגליתם מארציכם, נלקחה מכם תורת משה וניתן לכם ספר אחר, וכתיב בי, ובספר האחר כתוב, ברא וברתה כחד הירטון. בן ובת תרשו יחד. למחר, אדר אי לאי הוא חמר הלובה. הכניס לו רבן גמליאל כשוחד לאותו פילוסוף, חמור אבא מארץ לוב, שהוא חמור טוב ומשובח, ושוב באו לדון לפניו. אמר לו, הוא שפילת לסיפה דספרה, ינתי בסוף הספר ההוא, שעל פיו פסקתי אתמול, שבן ובת יורשים בשווה, וכתיב בי כתוב בו, אנו לא למפחת מן אורייתא דמשה עתיתי. אני לא באתי, אני הכתב החדש, לא באתי לפחות מתורת משה, ולא להוסוף על אורייתא דמשה עתיתי. ולא להוסיף על תורת משה באתי, וכתיב בי, במקום ברא, ברתא לא תהירות, וכתוב בו, במקום שיש בן, אין הבת יורשת. ומסביר רבן יהוידע שהוא הסביר את הסתירה בדבריו, שכתוב בסוף הספר שההלכות לא נאמרו בשביל ישראל שכבר ניתנה להם תורת משה, אלא לשאר אומות. אמרה לי, אמרה לו אמא שלום לאותו פילוסוף, נהור נאריך כשרגה תאריך אורחה כנר. היא רמזה לו בזה שנתנה לו את המנורה בשוחד. אמר לה רבן גמליאל, אתה חמרה ובת שלשרגה. בא חמור שאני הבאתי ודחף את הנר לארץ, כלומר, אני ניצחתי בשוחד שהיה שווה יותר. והם עשו זאת רבן גמליאל ואחותו כדי שישמעו המתאספים שם את נבלותו של אותו פילוסוף, ומי הוא. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ומפני מעין קורין בהם, מפני ביטול בית המדרש. ויהיה הגמרא מחלוקת מתי אין קורין בכתובים. אמר רב, לא שנו, לא נשנה הדין הזה שאין קורין בכתובים, אלא בזמן הדרשה שבבית המדרש. דהיינו קודם האכילה, אבל שלא בזמן בית המדרש, לאחר האכילה, שאז לא היו דורשים משום שכרות, קורין בכתובים שאין בקריאתם משום ביטול בית המדרש. ושמואל אמר, אפילו שלא בזמן בית המדרש אין קורין. מקשה הגמרא על שמואל, איני, האם כך סובר שמואל שאף שלא בזמן בית המדרש אין קורין? והנערדה אתרי דה שמואל אהבה, והרי נערדה היא מקום מגורף של שמואל, ובוודאי שבמקומו נהגו כמותו, ובנערדה פסקי סדרה בכתובים במנחת עד השבתא, ובנערדה היו קוראים פרשה בכתובים במנחה בשבת. הנה מוכח שדעת שמואל שמותר לקרוא בכתובים שלא בזמן בית המדרש. תרץ את הגמרא, אלא אי איתמר אחי איתמר, אלא מה שנאמר במחלוקת רב ושמואל, על כוכך שכך נאמר. אמר רב, לא שנו, לא נשנת דין זה שאין קוראים בכתובים, אלא במקום בית המדרש. דהיינו, במקום שהחכם דורש בו, אבל שלא במקום בית המדרש, קורין אפילו בזמן שדורשים בבית המדרש. ושמואל אמר, בין במקום בית המדרש ובין שלא במקום בית המדרש, אם זה בזמן הדרשה בבית המדרש אין קורין, לפי שהקריאה בכתובים מבטלו מללכת אצל הדורש. אבל שלא בזמן בית המדרש, כגון לאחר האכילה, קורין אף בבית המדרש אינו מבטלו. ואז דשמואל את העמי. ודבר זה ששמואל אמר, לשיטתו אמרו, לבנערדה פסקי סדרה דכתובים במנחת הדשבתא, שכן בנערדה היו קוראים פרשה בכתובים במנחה בשבת, כיוון שזה לא בזמן בית המדרש. והגמרא מביאה תירוץ אחר על הסתירה בדעת שמואל. רב אשי אמר, לעולם כדאמרן מעיקרא. לעולם, כמו שאמרנו בתחילה בדברי שמואל, שאין קוראים בכתובים אפילו שלא בזמן בית המדרש. ואין צריך לשנות את דבריו. ושמואל אמר את דבריו כרבי נחמיה, דתניא שנינו ברייתא מופיעה בתוספתא, אף על פי שאמרו כתבי הקודש, דהיינו הכתובים, אין קוראים בהם, אבל שונים בהם. מותר לשנות במדרשים שעל הכתובים, כגון במדרש שיר השירים וקהלת, אומר רש"י, ודורשין בהם, ואם באמצע הדרשה נצטרך לפסוק לראות מה כתוב בו, מביא ורואה בו. אמר רבי נחמיה, מפני מה אמרו חכמים כתבי הקודש אין קורין בהן? כדי שיאמרו אנשים בכתבי הקודש אין קורין, וכל שכן שאין קורין בשטרי אדיוטות, כגון חשבונות או אגרות שאדם שולח לחברו. ולפי רבי נחמיה הסובר שהטעם שאסור לקרוא בכתובים הוא משום שטרי אדיוטות, אסור לקרוא בהם אף שלא בזמן בית המדרש. ומה שאמר שמואל שאפילו שלא בזמן בית המדרש אין קוראים בהם, זה לשיטת רבי נחמיה, אבל שמואל עצמו מודה לרב לפסוק כחכמים הסוברים שהטעם שאסרו לקרוא בכתובים הוא משום ביטול בית המדרש. אם כן, שלא בזמן בית המדרש, מותר לקרוא בכתובים שאין בו ביטול בית המדרש. ולכך הניג שמואל בן הארדה שיקראו בכתובים במנחה בשבת. אז לפי זה שמואל לא חולק על רב, כי גם שמואל מודה שלדעת משנתנו שפרשה שהטעם שאין קוראים בכתובים הוא מפני ביטול בית המדרש. ואז קוראים שלא בזמן בית המדרש. ושמואל ברק לומר שרבי נחמיה חולק על משנתנו, ולדבריו אסור לקרוא בהם אף שלא בזמן בית המדרש, כיוון שהטעם שאסור לקרוא בכתובים הוא משום שטרי אדיוטות. כך התוספות בדיבור המתחיל הוא שמואל דאמר כרבי נחמיה. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קט"ו במסכת שבת עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם מצילים מפני הדליקה כתבי הקודש הכתובים בלשון ארמית. שאלה שנייה, מדוע אין קוראים בכתובים. שאלה שלישית, מה עשה רבן גמליאל הזקן עם הספר איוב המתורגם ליוונית. שאלה רביעית, מדוע כותבי קמעין נחשבים כשורפי תורה. שאלה חמישית, באיזה דין חלוקה מגילת אסתר משאר ספרים. והשאלה האחרונה, אילו מילים כתובים בתורה בלשון ארמי. אלה, מוריי ורבותיי, השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמה הענקית. היום הזה בתלמוד תורתנו, בדף קט"ו במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. נפלה דלקה בחצר בשבת אינו מציל כל מה שיש בחצר לחצר אחרת, שבאותו המבוי אף על פי שערבו גזירה שמי חבית הדלקה, כדי שיציל מפני שאדם בעול על ממונו, לפיכך גזרו שלא יציל על המזון שהוא צריך לו לאותה שבת, וכלים שצריך להשתמש בהם בשבת ובגדים שיכול ללבוש, שנמצא מתייאש מן הכל ואינו בא לידי כיבוי, ואם לא ערבו אף מזונו וכליו אינו מציל. אין כותבים תפילין ומזוזה אלא בכתב אשורית, והתירו בספרים לכתוב אף ביווני בלבד. וכבר נשקע יווני מן העולם ונשתבש ועבד, לפיכך אין כותבים היום, אלא אשורית. ובימי חכמי התלמוד לא ניתנו להיכתב אלא 24 ספרים, אבל לא תורה שבעל פה ולא כל הברכות והתפילות שתקנו חכמים, אלא היו בעל פה, ואף 24 ספרים לא ניתנו להיכתב אלא על אור בהמה טהורה ובכתב אשורי, ולשון הקודש ובדיו, אבל לא על הנייר ולא בכתב ולא לשון אחרת, אפילו תרגום, אלא היו מתרגמים בעל פה. ולא במיני צבעונים כגון האדום והירוק וכיוצא בהם, שכל הכתב צריך שיהיה שחור. אין זורקים כתבי הקודש ואפילו הלכות ואגדות. ספר תורה שבלה או שנפסל נותנים אותו בכלי חרס וקוברים אותו אצל תלמידי חכמים, וזוהי גניזתו. והוא הדין נביאים וכתובים כשהם כתובים בעור ובגלילה ובדיו, והוא הדין לשאר ספרים שבלו שצריך לגונזן. מותר להציל כל כתבי הקודש שיש בחצר לחצר אחרת, שבאותו מבוי ואף על פי שלא ירבו, בלבד שיהיה למבוי שלוש מחיצות ולחי אחד, והוא שיהיו כתובים אשורית ובלשון הקודש. הברכות והקמיעין, אף על פי שיש בהם אותיות של שם ומעניינות הרבה של תורה, אין מצילים אותם מפני הדליקה, וכל שכן אם כתבו הלכות ואגדות שאסור להצילן, כיוון שאסור לכותבן כלל. כל המאבד שם מן השמות הקדושים התיאורים שנקרא בהם הקדוש ברוך הוא לוקה מן התורה. אין כותבים את מגילת אסתר על הבדיו, על הגביל או על הקלף כספר תורה, כי מגילה נקראת ספר, ולפיכך כתיבתה כספר תורה. וכל זה בימיהם, אבל עכשיו, משום עת לעשות להשם הפרו תורתך, התירו לכתוב כל הספרים אפילו של תורה שבעל פה, וכל הברכות והתפילות, מפני שנתמעט הלב ונתרבה השכחה, וכן התירו לכתוב אפילו חבדלת ספרים, תרגום וכל לשון, ובכל כתב על הנייר, מפני שאין כל אדם יכול לכתוב אשורית, וגם אין הכל מבינים לשון הקודש, וגם אין סיפק ביד הכל לקנות קלף, ובזמננו מצווה לכתוב חומשי תורה ומשנה וגמרא ופירושיהם. זהו שונה הלכות שלנו, והפרק האחרון בשיעור דפינו היומי הוא פרק המשנה היומית. שני חלקים לפנינה הזו, החלק הראשון אנחנו לומדים משניות שאין עליהם גמרא, ובחלק הזה אנחנו אוחזים בסדר זרעים, מסכת תרומות פרק ד', משנה י' ב'. שתי קופות, שני סלים של חולין ושתי מגורות או שני אסמים של חולין, ויש בכל קופה או בכל מגורה 50 סאה, שנפלה סאה תרומה לתוך אחת מהם, לתוך אחת הקופות או אחת המגורות, ואין ידוע לאיזה מהם נפלה, ונמצאת כל אחת מהם אסורה מספק, מעלות זו את זו, שתי הקופות או שתי המגורות מצטרפות זו עם זו, לכדי 100 סאה כדי לבטל את הסאה של התרומה, ויכולו להרים את הסאה מכל קופה או מגורה שירצה, או אפילו מחצה מזו ומחצה מזו. רבי שמעון אומר, אפילו אין בשתי העיירות, כלומר, שאפילו אם הקופות רחוקות זו מזו, כגון שהיו לאדם שתי קופות בשתי העיירות ונפלה סאה תרומה לתוך אחת מהם ואין ידוע לאיזה מהם נפלה, הרי הן מעלות זו את זו, מצטרפות הם לבטל את התרומה. מסכת תרומות פרק ד' משנה י' ג', אמר רבי יוסי, מעשה בא לפני רבי עקיבא ב-50 אגודות של ירק שנפלה אחת מהם אגודה אחת כיוצא בהם לתוכם, לתוך 50 האגודות, חצי התרומה, ואותה אגודה הייתה חצי התרומה וחצי החולין. ואמרתי לפניו לפני רבי עקיבא, תעלה, התרומה בתהילה ויש להעלות ממנה חצי אגודת ירק כתרומה ולתנה לכהן. לא שהתרומה תעלה ב-51, לא מפני ש-51 אגודות הירק מבטלות את האגודלה שנפלה לתוכם, אלא שהיו שם 102 חצאים. ב-50 אגודות הרי יש 100 חצאים, ובאגודה שנפלה לתוכן, שני חצאים. חצי האחד חולין, חצי השני תרומה. ונמצא שהיו שם 102 חצאים עם החצי של התרומה. ובא רבי יוסי להשמיענו שאין לנו אומרים שמאחר שהאגודה שנפלה לתוכה מתרומה מעורבת בחולין, תהיה כולם מדמעת, מעורבת ובלתי ניתנת לביטול, וצריך 100 אגודות נגדה כדי לבטלה. אלא אנחנו אומרים שאין האגודה מדמעת, אלא לפי חשבון תרומה שבה. וכיוון שהיו שם 101 של חולין כנגדה, הרי היא בתהילה. שהרי אפילו 100 חולין מבטלים את התרומה. סיימנו בסייעתא דשמיא את הפרק הרביעי במסכת תרומות אשר בסדר זרעים, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי עם מפעל המשנה היומית קביעותא. החלק השני של משנתנו היומית, באנו לומדים את המשניות על פי סדר הש"ס ואוחזים אנו בסדר קודשים. מסכת מעילה, פרק ו', משנה ג'. ממשיכה המשנה לדון במעילה על ידי שליח באופנים ששינה השליח בשליחותו. אומרת המשנה, נתן לו הבעל הבית לשליח פרוטה של הקדש ואמר לו, הבא לי בחצייה של הפרוטה נרות, כלי חרס שמניחים בתוכם שמן ופתילה להדלקה, ובחצייה השני הבא לי פתילות, והלך השליח והביא לו בחולה נרות שקנה נרות תמורת כל הפרוטה, או שהביא בחולה פתילות, או שאמר לו לשליח, הבא לי בחולה נרות או הבא לי בחולה פתילות, והלך השליח והביא לו בחצייה נרות ובחצייה הביא פתילות, בכל המקרים הללו שניהם לא מעלו. בעל הבית לא מעל כי שליחותו נעשתה רק בחצי מן הפרוטה, שהרי השליח שינה במחצית השנייה. והן מעילה פחותה משווה פרוטה, ואף השליח לא מעל, שכן שינה את השליחות רק בחצי פרוטה, וכאמור אין בכך שיעור מעילה. אבל אם אמר לו בעל הבית לשליח, הבא לי בחצייה של הפרוטה נרות ממקום פלוני ובחצייה השני, הבא לי פתילות ממקום פלוני, והלך השליח והביא לו נרות בחצי פרוטה מבית הפתילות, מן המקום שבו ציווהו לקנות את הפתילות, ופתילות בחצי פרוטה הביא לו מבית נרות, מהמקום שבו ציווהו לקנות נרות, בחגון זה השליח מעל, שהרי עשה להפך מדברי בעל הבית, ונמצא ששינה את שליחותו בפרוטה השלימה. מסכת מעילה, פרק ו', משנה ד', עוד בעניין שליח ששינה משליחותו. אומרת המשנה, נתן לו בעל הבית לשליח שתי פרוטות של הקדש בשוגג, ואמר לו, הבא לי, קנה לי אתרוג בשתי פרוטות אלו, והלך השליח והביא לו בפרוטה אחת אתרוג ששוויו אמיתי הוא שתי פרוטות, ובפרוטה אחת הביא רימון. הדין הוא ששניהם מעלו. בעל הבית מעל באותה פרוטה שבה נעשתה שליחותו, דהיינו הפרוטה שנקנה בה אתרוג השווה שתי פרוטות כפי שביקש, והשליח מעל בפרוטה השנייה שקנה בה רימון מדעתו. רבי יהודה אומר, השליח מעל בשתי הפרוטות, ואילו בעל הבית לא מעל אף לא בפרוטה הראשונה, מפני שהוא אומר לו לשליח, אתרוג גדול ויפה הייתי מבקש לקנות. אילו קנית אתרוג בשתי הפרוטות שנתתי לך, היית מביא לאתרוג גדול ויפה ששווה ארבע פרוטות, שהרי מכרו לך אתרוג ששוויו כפליים מהסכום ששילמת. עכשיו שהשתמשת רק בפרוטה לקניית האתרוג, הבאת לי אתרוג קטן ורע, ששווה שתי פרוטות בלבד, ונמצא שלא עשית את שליחותי כלל. מביאה המשנה אותה מחלוקת במקרה דומה, נתן לו בעל הבית לשליח דינר זהב של הקדש בשוגג, ואמר לו, הבא לי חלוק בדינר זה, והלך השליח והביא לו בשלושה סלעים שהם כחצי דינר זהב, בזה הוא הביא לו חלוק ששוויו האמיתי הוא דינר זהב, ובשלושה סלעים אחרים הביא לו תלית. שניהם מעלו, בעל הבית מעל בחצי דינר שנעשתה בו שליחותו ונקנה בו החלוק השווה דינר זהב, כפי שביקש, והשליח מעל בחצי דינר השני שקנה בו תלית מדעתו. רבי יהודה חולק ואומר, השליח מעל בכל הדינר ואילו בעל הבית לא מעל אף לא בחצי הדינר שנקנה בו החלוק. זאת למה? מפני שהוא אומר, הבעל הבית לשליח, חלוק גדול ויפה הייתי מבקש לקנות. אילו קנית חלוק בכל הדינר שנתתי לך, היית מביא לי חלוק גדול ויפה ששווה שני דינרי זהב, שהרי מכרו לך חלוק ששוויו כפליים מהסכום ששילמת. ועכשיו שהשתמשת רק בשלושה סלעים לקניית החלוק, הבאת לי חלוק קטן ורע השווה דינר זהב אחד בלבד, ונמצא שלא עשית את שליחותי כלל. מסכת מעילה, פרק ו', משנה ה'. המשנה דנה במי שהפקיד מעות אצל חברו, והשומר הוציא את המעות לצורכו, ואחר כך התברר שהמעות היו של הקדש. והשאלה היא מי מעל, והדין הזה תלוי בסוג של השומר שקיבל את הפיקדון, כמו שהמשנה הולכת ומבארת. אומרת המשנה, לפני האחרונה של מסכת מעילה, המפקיד מעות אצל השולחני חלפן כספיים עם המעות צרורים בתוך צרור הקשור בקשר מיוחד, או שהם קשורים בקשר רגיל אבל יש עליהם חותם, לא ישתמש בהם השולחני, שכן באופן כזה מוכח שהמפקיד אינו רוצה שישתמש בהם. לפיכך, אם הוציא השולחני מעות אילו לצרכה והתברר שהיו של הקדש, מעל השולחני, שהרי המפקיד לא ירשהו להשתמש במעות הללו, אלא מדעתו נטלן. אולם, אם היו המעות מותרים, דהיינו שלא היו צרורים באופנים הנזכרים, ישתמש בהם השולחני, משום שבוודאי מרשה לו המפקיד להשתמש בהם. לפיכך אם השולחני הוציא את המעות והתברר שהיו של הקדש, לא מעל השולחני, שהרי זה כאילו הוציא את המעות בשליחותו של המפקיד, ומכל מקום גם המפקיד לא מעל, שהרי לא ציווה הוא במפורש שישתמש בהם. המפקיד מעות אצל בעל הבית שאינו שולחני, בין כך ובין כך, בין אם היו המעות צרורים ובין אם היו מותרים, לא ישתמש בהם, שכן המפקיד יודע שאין דרכו של בעל הבית לפרוט ולהחליף כספים. לכן לא הוצרח לקשור את המעות, ומכל מקום אין רצונו שישתמש בהם בעל הבית. לפיכך אם הוציא בעל הבית ששומר על המעות, הוציא את המעות והתברר שהיו של הקדש, מעל בעל הבית כדין המועל בהקדש מדעת עצמו. דין המפקיד מעות אצל חנווני, החנווני מי שמוכר סחורה בחנותו ליחידים, דינו כבעל הבית שלא ישתמש במעות אפילו אם הם מותרים, מכיוון שאינו זקוק כל כך למעות כמו שולחני, ולכן אין במסירתן לו לשמירה, כשאין מותרים, כנתינת רשות להשתמש בהם. אילו הם דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, החנווני כשולחני, שאם היו המעות מותרים, כשמסר לו את זה המפקיד, יכול להשתמש בהם, משום שלפעמים גם החנווני זקוק למעות. מסכת מעילה, פרק ו' משנה ו', המשנה חותמת בסייעתא דשמיא ענקית את מסכת מעילה. עוברת המשנה לדון בעניין אחר במעות הקדש שנתערבו במעות של חולין. אומרת המשנה, החותמת את מסכת מעילה, פרוטה של הקדש שנפלה לתוך הכיס, ארנק של מעות, ונתערבה שם בפרוטות של חולין, או שאמר אדם, פרוטה אחת בכיס זה הרי זה הקדש, ויש בכיס זה כמה פרוטות, ונמצא שאחת מהם היא הקדש, ואין ידוע איזו היא. בשני המקרים הללו, כיוון שהוציא לצרכיו את הפרוטה הראשונה שאלה מכיסו, מעל, חייב השם תלוי שם המעל בהקדש, אלו הם דברי רבי עקיבא, והחכמים אומרים אינו חייב כלום עד שיוציא את כל הפרוטות שבכיס לצורכו, כי לדעתם אין אדם מתחייב השם תלוי על ספק מעילה, ולכן אינו חייב עד שיוציא את כל הכיס כולל הפרוטה האחרונה, שאז בוודאות מעל, שכך ברור שהוא ישתמש גם בפרוטה של ההקדש. ומודה רבי עקיבא לחכמים באומר לא ייפטר כיס זה מן ההקדש עד שתהיה פרוטה אחת מן הכיס הזה הקדש, כלומר, לא יכלו, לא יגמרו הפרוטות שבכיס הזה בלי שתהיה אחת מהם הקדש. שכגון זה, במקרה כזה, מוציא והולך רשאי הוא להוציא את כל הפרוטות מן הכיס לצורכי חולין חוץ מן הפרוטה האחרונה ואינו חייב במעילה עד שיוציא את כל הכיס ממש, מפני שלשון זה משמעו שרק הפרוטה האחרונה שתעלה מן הכיס תהיה הקדש, ולכן אינו מועל אלא באחרונה, ואילו הפרוטות הראשונות חולין הן ומותר להוציאן. סליק על המסכת מעילה אשר בסדר קודשים, ובעזרת השם ובישועתו נלך מחיל אל חיל, ומחר בעזרת השם ובישועתו בסיום שיעור דפינו היומי נתחיל ללמוד את מסכת תמיד, העוסקת בסדר עבודת הכהנים בבית המקדש, מדי יום ביומו, השתבח שמו הגדול לעד. אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי, להיום יום שני, זין בתמוז, תפשין פי, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית, דף קופת דבב, במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, ח' בתמוז, תפשין פי, ונלמד את דף קופתת זין במסכת שבת 40 ימים עזרת השם ובישועתו מסיום מסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך מלא 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 בניסים ובנפלאות בבשרות טובות ברפואות בישועות ובנחמות שפע ברכה והצלחה אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה חילכם לאורייתא אחי ורעי הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.